עצמו, גם כל הפסוק והשניים, השני הפסוקים הראשונים, כולם מדברים בתולדות חייו או קורות חייו של ירמיהו, לכן אמר דברי ירמיהו, כלומר, גם זה דברי השם, אסור לומר אפילו פסוק אחד, כתיבה אחת בנביא, שזה לא מדברי הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא אמר, והוא כתב, הנביא כתב. אלא שכאן הנביא, כיוון שמדבר על עצמו, לכן אמר דברי ירמיהו. ומה אמר מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, בא לתאר את האישיות שלו, מי היה ירמיהו הנביא. למה הזכיר אותו מן הכהנים אשר בענתות? מה אומר כהנים אשר בענתות, זו משפחה מסוימת איתה. כהנים היה כל קבוצה בענף ממשפחות הכהנים גרו באיזה חבל ארץ או באיזה יישוב. כהנים שבענתות היו משפחה מסוימת, מי אלה המשפחה הזאת? הם כולם באו מרחב. רחב ידוע שהיא הייתה בהתחלה מופקרת. אותה אישה לא טובה. 40 שנה שיצאו ישראל ממצרים, אותם 40 שנים שהיו ישראל במדבר, עם כל מלכי ישראל היא הייתה, היו בקרים אותה באופן כמוע. אתה יודע את הסודות של כולם. חן יהושע בן נון, כשבא להיכנס לארץ ישראל, הוא שולח שני מרגלים, הם היו פנחס, ושלח אותם לשם, שני המרגלים, שילכו לראות את הארץ, כלב ופנחס. והם הולכים, והיו בביתה של רחב, במשך 3 ימים, ואז היא חזרה בתשובה. היא קיבלה עליה גירות, ביקשה, יקרה, נשמה גבוהה מאוד, למה היא תקנה את חווה. והיא אחר כך באה בגלגולה של חנה. את חנה, בתחילת הספילה שלה, כולל חנה בתורה, ארץ ליבי בנוי, רחב כעל אויבי, כי בטחתי בשועתך. רחב, פה אמרה חנה, אני בגלגול שעבר, הייתי רחב. אז רחב ביקשה, תתן לי עוד אמת, ככה היא אומרת להם, כמו שמובא בהפטרה של פרשת שלח לך. אומר הזוהר הקדוש, סימנה דמשה קבעת מיניו. עוד אמת זה משה רבנו. אמרה להם, אני בקשת ממנו, איזה מזכרת, אמרה לה לא, משה נפטר כבר, איננו בעולם. אז היא ביקשה יהושע, נקבעת פות השנים, ואז לקחה לה את יהושע ונסעה איתו. התגיירה ונסעה אליו. ותורידם בחבל ועד החומה, בחלום ועד החומה, כי ביתה מכיר החומה, בחומה היא יושבת. אומרת הגמרא, הורידה אותם בחבל, בחומה, בחלום. אמרה לקדוש ברוך הוא, בשלוש חטאתי לפניך. חבל, חלום וחומה, צריך לפטר לי בשלוש. זאת אומרת, היא הייתה עושה חטאים. חיפרה על חנה, ואחר כך זכתה, הביאה מיהושע 3 בנות, בנים לא היה לו ליהושע, ומהבנות האלה, אחר כך מהצאצאים שלהם, התחתנו ונישאו לכהנים שבענתות, ויצא ממנה ירמיה הנביא. היה הנביא, גם חולדה הנביאה, גם חלקיה היה נביא, וברוך בנריה, גם הוא היה נביא, היו כמה נביאים, 8 נביאים יצאו ממנה, זכתה. בא ירמיה, הקדוש ברוך הוא בכוונה כותב, אומר לירמיה, תכתוב את שמך, תכתוב את עירך, שידעו בדיוק את ההיסטוריה שלך ואת מאיפה באת, נו, מה יהיה איתך? מפריע. מן הכהנים אשר בענתות, אומר להם, אתם ישראל, לאותו דור, היו חוטאים בעבודה זרה. כולם היו חוטאים בעבודה זרה. היו עושים כל מיני מעשים מכוערים. אומר הקדוש ברוך הוא בישראל, אומר לו ירמיה, תראו את ירמיה, מאיזה משפחה בא, מאיזה שורש, שהיו לא אנשים מגונים, לא אנשים טובים. ותראו איזה צדיק יצא, איזה קדוש יצא, ולמה אתם? כמו שהוא אומר אחרי זה, ואנוכי נטעתיך בפרק הבא, ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע האמת. ואיך נהפכת לי סורי הגפן אוכייה? אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, אנוכי נטעתיך סורק. סורק זה ענף של גפן, כמו שקראנו בשבת האחרונה בויחי, והסורקה בני אתונו, עושרי לגפן אירו, ולסורקה בני אתונו, כיפש ביין לראשו דם ענבים סוטו. סורקה, יסורק ויסורקה, זה ענפים של גפן. גפן זה עץ, יקר מאוד, טוב מאוד, חביב מאוד ומאוד עבים. ולא מקבל בכלל הרכבה ממקום אחר. רק גפן. אז אנחנו עם ישראל, עם קדוש, עם אציל. יש לנו שורשים נפלאים מאוד. אז לכן הביא את ירמיה והזכיר מן הכהנים אשר פענתות בארץ בנימין. ולמה בנימין? בנימין הצעיר שבאחים. ובכל זאת יצא ירמיה כזה צדיק. מה אומר לו אחר כך? אשר היה דבר אדוני אליו בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה 13 שנה למלכו. ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה על גילות ירושלים בחודש החמישי. 40 שנה לפני החורבן, ירמיה הנביא מתנבא. הוא האמת היה בזמן החורבן. הוא היחיד מהנביאים שהיה נוכח בחורבן ודיווה את ישראל אפילו עד נהרות בבל שם עזר אותם. ואז, ויגיד דבר השם אליי למור, ותרם לצורך בבטן ידעתיך, תרם תצא מרחם מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. המדרש מביא שני פירושים, מה זה נביא לגויים? גוי זה לא דווקא לא יהודי, גוי פירושו עם, אומה. כמו הפסוק אומר, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אז הוא אומר, נביא לגויים, נביא לעם ישראל, נתתי אותך. ויש בירור, נביא לגויים, שהעיקר הנבואה אתה צריך להתנבות, וירמיה התנבא זעם. זה על אומות העולם. שהקדוש ברוך הוא שם התנבא, אומר לו להגיד נבואות רעות עליהם. ואז, ואומר להם, אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי לדבר כי נער אנוכי. יש להם פרשים אומרים שבאמת אז הוא היה צעיר. זאת אומרת, נער, סיבו אותך לבר מצווה. היה עדיין ילד צעיר, הוא אומר נער. יש מהם פרשים אומרים גם דווקא. אלא הוא יחזיק את עצמו כאדם שעדיין חסר ניסיון. סקורא לעצמו נער, הוא לא רצה להיכנס לנבואה הזאת. ויאמר אדוני אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר יש לך תלך ואת כל אשר הצריך תדבר. מה אחת? אומר לו הקדוש ברוך הוא, קודם כל אל תוציא את זה מהפי. כאן למדנו שאדם יזהר לא לפתוח פי. לכן כתב הגאון בן יוסף חיים, לפעמים בא אדם ואומר לך, בבקשה תן איזה משהו לצדקה. והאמת הוא אדם הגון והמטרה נכונה. לא חלילה יש פה איזה דבר שלא קרוב. אל תגיד לא ואין לך כסף, אל תוציא מהפה אין לי. לא טוב לומר אין לי, כי חס ושלום יכול להיות כמו שאמר. כי לפעמים ברית קרותה לשפתיים. מה שאדם מוציא מפיו, ככה מתקיים בו. אז חס ושלום שלא יהיה לו. אלא יאמר, לא עכשיו, לא יגיד פעם אחרת. צא איזה תירוץ, מתחמק לשון של פרווה. וכן יזהר לא להוציא שום דבר מגונה מפיו, הוא דבר כי ראינו, לא אמר יעקב אבינו, עת אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. לא ידע יעקב, כי רחל גנבת. לא יזהר האדם שלא להוציא להרגש שום דבר שלא לא, לא קרובי. שם. אז למדנו מכאן שאדם צריך להיזהר לא להוציא מהפה דבר שהוא לא קרוב. דבר שלא קרוב כן, לא חס ושלום יכול לגרום. כמו שאמרו אבותינו, ילד בא לעשות איזה משהו, הוא הולך ליפול, אל תגיד לו אתה תיפול, או אל תגיד לו אם תשתה את זה או תאכל את זה תהיה חולה. ברית קרותה לשפתיים, שמה שמוצא מפיו יכול להתקיים. אחרי צריך להיזהר. אחרי אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תאמר נער אנוכי, לא תשאר נער, אתה ירמיה, אתה איש גדול. פירוש נוסף אמרו רבותינו, אל תאמר נער אנוכי, שאפילו שאתה צעיר יש שני דברים. בשליחות יש אדם ששולח מישהו, אז לפעמים השליח עצמו שליח מכובד, שליח חשוב, שליח יקר. לפעמים השליח לא טוב, אבל המשליח הוא אדם יקר. אז לכן בשליחות תלוי מי המשליח ותלוי מי השולח. לפעמים השולח הוא לא אדם הכי חשוב, אבל השליח הוא אדם חשוב, אז לכבוד השליח אנחנו מקבלים אותו, עושים את רצונו. לפעמים הפוך, לפעמים השליח הוא לא איש חשוב, אפילו איזה ילד, אבל שלח אותו איש נכבד. כאן אומר הקדוש ברוך הוא לירמיה הנביא, אפילו שאתה חושב את עצמך לנער, כלומר ולא איש חשוב, אבל אני, להיות ואני שלחתי אותך, להיות ואני שלחתי אותך, אז לכן אתה נחשב כן שליח טוב. אלא מה לא תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר נצריך תדבר. מה שאני אשלח אותך, אתה תלך, כי אני שולח אותך, לא משנה מי ולא משנה מה. אומר לו, אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך נאום אדוני. אומר לו, אל תירא מפניהם. אחרי זה שואל אותו הקדוש ברוך הוא, ויאמר אליי, ויהי דבר אדוני אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקט אני רואה. ויאמר אדוני אליי, יתת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. אומר, הנבואה הזאת נאמרה על חורבן בית המקדש, את ההפטרה הזאת אנחנו קוראים בדרך כלל שבת הראשונה לשלושת השבועות מיד אחרי 17 בתמוז, אבל יש בה גם נבואות טובות של נחמות, לא רק חס ושלום נבואות של זעם. מקל שקד אני רואה. מה זה מקל שקד? שוקד אני על דברי לעשותו. מה זה מקל שקד? היה יכול לומר שוקד אני. רבותינו אמרו במדרש, יש פסוק בשיר השירים, תחת התפוח עברתיך, שמה חיבלתך עמך, שמה חיבלה ילדתך. תחת התפוח, איזה תפוח? מדובר על יציאת מצרים. על השבת אנחנו נקרא איך שהמצרים היו מענים את ישראל בחומר ובלבנים, כל העבודה בשדה. וישראל היו מוקים ומונים, והם גזרו עליהם כל פעם גזרה אחרת. פעם גזרו ש... כל הבן הילוד היה עולה תשליחו, כל הבת החיון. חלה שמו עליו שרי מיסים, למען על אותו בסיכותם. ראה שמיסים לא מספיק, אז תכבד העבודה על האנשים ועל ישור בדברי שקר. אחר כך ראה פרעה שגם זה לא עוזר, אמר כל הבן הילוד היה עולה תשליחו וכל הבת החיון. אז הלך להכביד עליהם את הגזרות כל פעם, גזרה נוספת. מה היו ישראל עושים? ישראל כבר התייאשו, לא רצו להביא פנים. מורה אומרת, האנשים של אותו הדור כבר די, התייאשו מעצמם. אבל הנשים היו צדקניות, היו הולכות למעיינות לשאוב מים, והקדוש ברוך הוא עושה להם נס, מביא להם, יוצא להם חבית אחת של מים, מים זקים ובריאים, חבית אחת מלאה דגים, ודגים זה סגולה לפריה ורביה. ואז היו הולכות אנשים מרשלות את הדגים, ואחר כך מביאות את הדגים לשדות איפה שהבעלים שלהם עובדים. היו הבעלים בצער גדול, הם מביאים איתם מים חמים ורוחצים אותם, הם מרווחים, מתונפים, מעתית, מהטבל, מהלבנים, ומיואשים ומאוד מצורחים. כי אם חס ושלום לא היה ממלא את המכסה של הלבנים של כל יום, לוקחים את הילד שלו ושמים אותו בבניין, שכם אותם בבניין. נוסף לכל זה, פרעה הרשע היה שוחט 150 ילד בבוקר, 150 ילד בערב, וטובל בדם שלהם. אז בתר שבעתם אל האלוהים מן העבודה והזעקו, זה נורא מאוד קשה, פרעה. גזירות של פרעה זה גזירות הכי קשות. לא היה בהיסטוריה מלך עריץ כמו. והוא כולו ננס כזה קטן, דרדס, יש להם אותו בבריטניה עד היום, המומיה שלא נמצאת שם. פרעה שם נמצא, בתוך איזה אדגז חוכי, אתה רואה אותו עיניו במינן, עיניים של השמדאי, יש לו, וזה כאן ארוך, כמו שהגמרא מתארת. הגמרא אומרת, זה היה גבוה מה, מה וחצי, זה היה מה שלהם, מה, והזקן שלו מגיע למטה מתבולו, ככה רשע היה, רשע עריץ. אמר לי, תמיד חכם אחד שראה את האדגז שלו, ממש כמו שהגמרא מתארת. והוא הרשע הזה, אכזר היה, השער שברשעים זה פרעה השלישי. הראשון היה בימי אברהם, השני היה בזמן יעקב אבינו, זה השלישי זמן משה רבנו, זה פרעה השלישי. הוא הרשע הזה חזר עליהם את כל הגזירות האלה, אז היו בצער ואכזבה גדולה. הנשים לא נשברו. לא כתוב בתורה, ותראינה ילדות האלוהים ולא עשו, ותחיינה את הילדים. אז הם היו מעוררות אותם. הולכות תחת עד של תפוחים, הקדוש ברוך הוא היה מזמן להם שם תפוחים, נוטלת תפוח, אוכלת מזה, נוטלת לבעלה לאכול, שיהיה לו סגולה להיריון קל, וילה, אבל שהיא תביא ממנו היריון קל, ואז היו מתעברות מבעליהן, ואחר כך שיולדות, היו הולכות שישה בכרס אחד. איפה יולדות אותם? בשדה. כי איפה ילדו? שלא יבוא פרעה יתפוס אותם, שטחים של פרעה. ילדות אותם בשדה, והיה יושבים רבבה כצבע השדה נתקיך. והנה בפרעה מודיעים לו, בשדה זה וזה נמצאו כך וכך אחרי ילדים יהודים. שישה בכרס אחד, איפה למדנו את זה מהפסוק? אומני ישראל, פרעו. וישרצו, פרו אחד, וישרצו שתיים, וירבו, שלוש, ויעצמו, ארבע, במאות, חמש, מאות, שש. פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, במאות, במאות, תמלא הארץ אותם. ואז היה בא לסדר לראות, שולח את החיילים שלו להרוג אותם, מיד באים מלאכים, מבלעים אותם באדמה. מביאים מחרשות, אומר תחרשו את האדמה, לא עוזר לו. שזה מקנת תת קרקעי, הקדוש ברוך הוא פונה להם שם. נאמר בתהילים על גבי חרשו חורשים, העריכו למען איתם. שימו לב, הפסוק הזה פסוק מעניין. מתחיל בשתי אותיות, על, שתיים, גבי, שלוש. חרשו, ארבע אותיות. חורשים, חמש אותיות. העריכו, שש אותיות. למען איתם, שבע אותיות. להראות שישראל רק הולכים ומתרבים. כמה שהורגים בנו, כמה שמכים בנו, כאשר יענו אותו, כנבר וכן נפרץ. הולכים לגלים. אז היה מביאים אחרי סוף. מה היו ניזונים? גמרא אומרת, יהיה במלאך. זה מלאך, זה שומך, לא מלאך, קדוש ברוך הוא עצמו. יורד מכיסא הכבוד. ובא לשם, ונותן להם שתי צינורות, לכל תינוק. צינורית אחת של דבש, אחת של חלב. כלומר, דבש וחלב, תחת לשונך. ואז הם היו אוכלים וניזונים, עד שנהיים גדלים, בגיל שש כבר ילדים גדולים, וחסונים וחזקים, למה הם לא צריכים, לא אנטיביוטיקה ולא שום זה. יש להם את כל המינרלים בתוך הדבש והחלב שנתן להם הקדוש ברוך הוא. ואז באים לבית ותגדלים את הבוי בעדי עדיים ועדרי עדרים. פתאום חמולה זה 3,000 ילד. אמא, זה אמא, לא מכירה אתכם. אז את ילדת אותנו שישה בכרס אחד. כל אחד היה לו, אומר רבנו יוסף חיים, היה יהודי הולך, רוצה ללכת לבית הכנסת. אומר, תגידי לילדים שבוע אחרי לבית הכנסת, קדימה. קורא להם, כבר את השמות שלהם אין, יש שמואל א', שמואל ב', שמואל י' ג', שמואל כתלם. אז קורא לכולם, אחד משה א', משה ב', משה ג', משה ד', איך יקראו שמות כבר? אין זה, נגמר. קיצור, רוצים, הולכים בדרך, אתה יודע מה זה יהודים, איך הולכים בילדים? אז מקפצים, זה הולך על הגדר, זה הולך על החצר, זה הולך על העגלה, זה רוכב על חמור, זה רוכב על סוס. זה הולך לאט, זה הולך מהר. עכשיו בא המצרי, חוזר מהעבודה מהבית, בבית, נותנים לו לעבור, וחפים אותו מכאן. ויקוצו מפניהם. מה זה ויקוצו? כמו קוצים היו לו. ודוקרים אותם כמו קוצים. אז הלכו, אבל נתחכמה לו. אז הם באמת התייאשו, ואז באו אנשים, ואמרו להם, תחת התפוח, עוררתיך. עכשיו אומר, מה זה מקל שקט אני רואה? למה הזכיר מקל? תגיד, תפוח, תגיד, אני יודע מה, ולמה אתה שמור מראה לו מקל שקט? ואומר לו, היטבת לראות, למה, מה היטבת פה? ואומר, הגאון חידה, ידוע, כל מקום שכתוב, מקל, רמז לאבותינו הקדושים. כמו שראינו שבלעם ניקה את האתון במקל. מקל זה סופי תיבות של שמות האבות. אברהם מסיים במם, יצחק מסיים בקוף. ישראל, יעקב אבינו, קראו לו ישראל. למד, זה אותיות מקל. ויח את האתון במקל. עכשיו פה אמר לו מקל שקד אני רואה, אמר לו היטבת לראות, אפילו שהם חוטאים, היו אותו דור של ירמיהו, עובדים עבודה זרה, אבל סוף סוף הם בנים של אברהם, יצחק ויעקב, לכן אמר לו היטבת לראות. כן דווקא מקל של שקד, ולא תפוח או דבר אחר, או איזה עניין למה הקשר. שאל עוד, שאלו, מה זה לא ידעתי לדבר כנער אנוכי? מה זה כנער אנוכי? לא, לא, אני נער. ועומד על הקדוש ברוך הוא, אל תאמר נער אנוכי. למה? כי בגלל, אומר ג'ון חידה, מה שאמרנו, בגלל שאני שלחתי אותך לאשר שלך, ולביא דברי רבינו אבי. רבינו אבי אומר, על הפסוק הנביא ישעיה אומר, את מי אשלח ואשמע כל מדבר. הנביא היה מתנבא, לא תמיד הנביאים היו רוצים להתנבות. הנבואה הייתה באה, כותב הרמב״ם, היה הנביא לפעמים יושב בביתו, בבית המדרש, או לפעמים הולך בשוק. פתאום הייתה נכנסת אהבת השם יתברך בליבו, בדבקות כזו גדולה. היה חושב על הקדוש ברוך הוא, חושב, 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 עד שמרגיש שכאילו הנשמה שלו יוצאת ממנו ונדבקת בשם יתברך. היה כולו מתחבר בשם יתברך, ואז הייתה באה אליו הנבואה. כשהייתה באה אליו הנבואה, היה מאבד את הריכוז, מאבד את הקשר, כאילו ישן, כאילו בשלום מת. לא מרגיש כלום, כל החושים שלא עובדים, תדחף אותו, חס ושלום, תחתוך את בשרו בסכין, לא ירגיש. כלום, מאבד את כל התחושות. ככה היה. אז הנביא היה לפעמים מתנבא, פתאום בא אליו הנבואה באמצע הדרך. היה מתנבא, פעמים מדבר ולא יודע מה הוא אומר. הנביא שם היה הולך בדרך, ומה אמר? אמר הנביא, וישמע כל מדבר, את מי אשלח ומי ילך לנו? הקדוש ברוך הוא שואל, את מי אני אשלח ומי ילך לנו? ראה הנביא שהוא שומע את המילים האלה, מיד אומר, הנני שלחני, עונה, אני רוצה שתשלח אותי, אני מוכן שתשלח אותי. אז עכשיו, האמת שאלה, מה זה את מי אשלח ומי ילך לנו? אומר הרב חידה עליו שלום בשם רבנו אבי, תלוי אם יש שליחות לטובה או שליחות לא לטובה. מה אומרת שליחות לטובה? פעם הקדוש ברוך הוא לא חזר בו. זאת אומרת, הבטיח איזו הבטחה טובה, אותה הבטחה מתקיימת. אם חס ושלום הבטחה לא טובה, אז אותה הבטחה ייתכן שיחזור. למה? יחזור תשובה. זו הסיבה שיונה הנביא ברח לנינווה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת לנינווה, והוא ברח ולקח אונייה לתרשיש. כי לא רצה להתנבות, ידע שהשליחות לא לטובה, יכולה היא שתחזור. למה יחזרו בתשובה? הגזרה תתפטר. זה היה החשש של יונה הנביא. ובאמת זה היה כך. אומר רבנו ארי, כתוב בנביא, השם נתן והשם לקח. מה עשה זה? איוב אומר. איוב כשקרא לו, השם נתן והשם לקח, אי שם השם בברך, נעתה באדונם. למה פעם הראשונה כתוב השם בבד? פעם השנייה כתוב, והשם לקח. מה יודעים? כבר עמדה אותנו כלל. כל מקום שכתוב בפסוק והשם, הוא בית דינו. שיתף מידת הדין, או בית הדין של מעלה, בהחלטה. כמו, והשם המכיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מן השמיים. והשם, אז זה בב, הוא בית הדין שלו. סכים. והשם פקד את שרה כאשר אמר. ועש השם לשרה בן כאשר דיבר. נתן לה בן ותלת את יצחק אבינו. אז בא השם, הוא עובד עינו. והשם נתן. כשיש מתנה, או בן נולד, או כל דבר טוב, תדע, זה הקדוש ברוך הוא שהוא מידת הרחמים, הוא נותן לך. אבל אם חס ושלום, חס ושלום, ויבוא ולא יהיה, ויקרה לא טוב, והשם לקח. זה בית הדין של מעלה. הדובר מורה הוא בדינו. חיל אומר פה, את מי ישלח, הוא מי ילך לנו. למה? את מי ישלח, זה לשליחות חיובית, מתנה, דבר טוב, בשורה יפה. אבל הוא מי ילך לנו, אם בב, לא אמר מי ילך לנו, מי ישלח, מי ילך לנו, אלא מי, את מי ישלח, הוא מי ילך לנו, בבב. בבב זה תמיד מידת הדין. ואז הוא אומר, הנני שלחני. לכן כאן אמר, כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר, כל אשר אשלחך זה דברים טובים. כל אשר אצווך תדבר, זה גם דברים שהם לכאורה לא הכי טובים. ומה הוא אומר לו שם? אמר לו, לנטוש ולנטוץ, לבנות ולנטוע, להביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. מה פירוש? יש ידוע שהקדוש ברוך הוא הקדים את החורבן של בית המקדש שנתיים. איפה למדנו את זה? כי תוליד בנים ובני בנים ונושלתם בארץ וישבתם ועשיתם פסל. גמרא אומרת צדקה עשה השם יתברך שהקדים את החורבן שנתיים ונושלתם. ונושלתם, כמה יוצא ונושלתם? שמה תף ראשין 700, פעמיים נון 800, אחר כך יש לך מם ועוד פעמיים וב, שזה 52, 852 שנה. משה רבנו עומד בשנה האחרונה לחייו, זה חודש האחרון לחייו, לפני פטירתו בפרשת בית חנן, אומר תספרו מהיום גימטריה ונושנתם 852 שנה, בית מקדש נחרב, וחס ושלום כולם נשמדים. ככה הוא מזהיר אותם. ונושנתם בארץ, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אם אני אביא את זה באמת ב-852, צריך להשמיד את כולם, כי אותו דור היו רשעים. וגם אם היו ביניהם צדיקים, בפעמים ראינו שהצדיק עובד בעוון הדור, ואם הדור הוא בו רשע, אז כולם כאילו רשעים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אני אשתיק את מידת הדין. לא שהוא לא יכול, הוא כל יכול, אבל הוא מנהיג את העולם בצדק ובמשפט. אמר למידת הדין, אני אקדים את זה בשנתיים, ואני אשאיר חלק מהם. וכך היה. הקדים את החורבן בשנתיים, 850, אז חרב בית המקדש. כדי שישארו שארית הפליטה, שאז חלק ירדו עם חזקאל הנביא לבבל, וחלק נשארו בארץ ישראל עם גדליה בן אחיקם. אז לכן מכאן ראינו שהקדוש ברוך הוא עשה צדקה, וזה גם כאן המקל שקט שהוא ראה. עכשיו הוא אומר, איך כתיכה היום לנטוש ולנטות, לבנות ולנטוע? זאת אומרת, זה שחס ושלום אני נוטץ את בית המקדש בשביל לבנות אותו מחדש ובשביל לטוע את ישראל מחדש. מה יש בית המקדש? יש חקירה ידועה בדברי הכוונה. למה היה צריך להיות הדבר הזה שבית מקדש יחרב פעמיים ואנחנו מחכים לבית השלישי שיבנה? למה שהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אם היה שהיהו החורבן היה אמור להיות, הרי זה הוא יודע את הכל מראש, היה מחכה הקדוש ברוך הוא עד עוד 1,000 שנה, עוד 2,000 שנה, בוא נעד בית המקדש, חד תעמיד וגמרנו לנצח. למה צריך ששלמה המלך יבנה בהתחלה ואחר כך יבוא לרוחת נצח ביחד? אך עזרא הסופר בונה שנית, יבוא טיטוס ביחד, והנה אנחנו בגלות. היה ממתין ברבנו הארי שבחטא אדם הראשון, הכל מחטא חרמון התחיל, האדמה התקלנה, הארץ התקלנה, ואז יש זוהמה באדמה, וזוהמה גם באנשים. אומרים אדמה זה לא רק אדמה, זה גם כל היושבים עליה, בני האדם יושבים עליה. יש השפעה מהאדמה לתושבים שיושבים באותה ארץ. כל ארץ וארץ ידוע יש לאנשים שלה אופי אחר. למה? על איזה אדמה הם יושבים מקבלים את המנטליות ואת האישיות של אותה ארץ. והכל מעת השם, הכל הקדוש ברוך הוא גזר. תראו, יש ידוע, המנטליות המזרחית היא שונה, המנטליות האירופית והמערבית היא שונה. המזרחי זה יותר לשבת, יותר רגוע, כאילו אנשים יותר חמים, משפחתיות, לא תמיד אוהבים לעבוד, אוהבים לעבוד אבל קצת. ואילו המערבית להפך, יש יותר קרירות, אין כל כך רגשות, לא מביאים רגשות, לא מרבים לחייך. יכול להיות שהוא מחייך כלפי חוץ, אבל בפנים הוא זועם זעם נורא. אבל מה? עובדים כל הזמן. אם אנחנו מתבודנים, עם ישראל כשגלה, חציו גלה לארצות המזרח, חציו גלה לארצות המערב. זה הביא לנו עוד גלות בתוך גלות, שנהיה לנו אשכנזים וספרדים בתוך העם שלנו. זה לא רק פה, זה בכל העולם כולו, מאז ומתמיד. למה זה ככה? ויש סיבה, הכל יש סיבה, רבותיי. יש רבי אברהם אזולאי, חי לפני 400 שנה, כותב שידוע שאנחנו היום שני שבטים, יהודה ובנימין. כל ארצות המזרח, כל בני עדות המזרח הם שבט יהודה. ארצות המערב, אירופה, אמריקה וכו', אלה בני בנימין. ויש לנו מעט ממשבט לוי בינינו. אבל עם ישראל הנוכחי הקיים היום זה יהודה ובנימין. היום גילו קצת משבט מנשה, זה משפחות מסוימות. גילו את היהודים האתיופים שהם שבט דן, אבל לא יותר מזה. זה מה, מה שיש. עשרת השבטים עדיין לא נודע מקומה. שיבוא משיח צדקנו, יביא אותם. כמו שמשיח יבוא, ככה גם יבוא עשרת השבטים. והיה ביום ההוא, באו עובדים בארץ אשור, ונדחים בארץ מצרים, והשתחוו לאדוני בעל הקודש בירושלים. אז, עכשיו, למה זה ככה? שימו לב מה כותב רבי אברהם אזולאי. אומר שישראל חטאו בזמן החורבן, היו שני סוגים של אנשים. יש שחטאו בקום בעשה, שקיבלו, כמו שאומרים, מרץ וחשק לעבוד עבודה זרה, והכעיסו את הקדוש ברוך הוא בלעשות עבירות. אז עשו תוך חום, תוך אמביציה, תוך איזה דבר שהניע אותם בפנים, והם הלכו ועשו. אבל היו כאלה, זה נקרא, או נקרא מה שקוראים היום אקטיבים, ואלה פסיבים. היו כאלה שלא, לא עשו עבודה זרה, אבל גם לא התפללו, לא שמרו שבת, לא עשו קידוש, לא קיימו מצוות, ביטלו הרבה דברים, ואולי גם כן ברית מילה, פסח, עצלן, לא רצה לקיים מצוות. סוכה, לולב, וכו', ציצית, תפילין. אז אלה חטאו בלבצע, ואלה חטאו במה שהם לא קיימו. אז אחד חטא בקור, והשני בחום. ובקור שהוא לא קם לתפילה, הוא לא הניח תפילין, הוא לא שמע מצוות, הוא לא עסק בתורה. השני בחום שהוא עשה עבירות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אלה שעבדו בחום, שלח אותם לארצות קרות, כמו רוסיה ואירופה. שהאקלים שם יצנן אותם. לכן תראה, העולם הנוצרי הוא עולם יותר קביר, עם מזג ככה מאופק, קרים כקרח, פנים קפואות, כמו תראה את הגרמנים, את הרוסים, הגויים שלהם, פיים ככה. והם קרים, ואז היהודים שם למדו להיות קרים. ואילו אלה שעבדו בחום, שעבדו בקור, שהיו עצלנים, שלח אותם לארצות ערב. שם יש להם מזג חם, המזג אוויר גם יותר חם, הטמפרטורות יותר גבוהות. היום במוסקבה, מעלה אחד, מה המקסימום והמינימום? המקסימום שם זה מינוס 20, והמינימום מינוס 35. יענו בלילה 35 מתחת לאפס, ביום 20 מתחת לאפס. אז שלח אותם הקדוש ברוך הוא לארצות קרות, ואלה שלח אותם לארצות חמות. ועכשיו על ידי זה זה כור ההיתוך, אלה מכאן ואלה מכאן, עד שתיגמר התהליך הזה של הגלות, ואז ישובו אל מקומם, כל אחד יתוקן כמו שצריך להיות מתוקן. עכשיו יוצא איפה שזה שאומר שהקדים הקדוש ברוך הוא שנתיים, לכן אמר מקל שקד, אני רואה כי זה מראה על מהירות, וזכות האבות גרמה שיקדים הקדוש ברוך הוא בשנתיים את החורבן, כדי שישאר עם ישראל ונשארו שבט יהודה ושבט בנימין, כדי שעם ישראל ימשיך להיות קיים וחי, שזה מראה את הנצחיות שלנו. יש ברשותכם אני אראה רגע לאחד הפסוקים בסוף הפרשה, ההפטרה שהוא קשור להפטרה ולפרשה שלנו, ונחזור אחר כך לעוד כמה נקודות אולי בהפטרה. שם בסוף, בשני פסוקים האחרונים, ויהי דבר אדוני אלי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך, כתר אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הוא מדמה אותנו לקלה, והקדוש ברוך הוא החתן. איפה הייתה החתונה? במעמד הר סיני. שם בהר סיני היה חופה, והקדוש ברוך הוא יורד, וכן כתב לנו גם כתובה. זו הסיבה שישתרו בסידורים כתובה לחג השבועות, דודי ירד לגנו, הוא נתן לנו את התורה, ולוחות הברית זה כמו קידושים, אנחנו אומרים בכל חופה היום, ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים, הכניס אותנו תחת החופה, ואנחנו נקראים המאורסים שלו. לכן הוא אומר, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. כה אמר השם, זכרתי רק חסד נעורייך, אהבת חילולותייך, לא זייך זה קרה. ומה היה? לצלך אחריי במדבר וארץ לא זרועה. מה העניין של מדבר? מה ארץ לא זרועה? יש בשולחן ערוך הלכות לבן עזר, הלכות של חיוב של איש כלפי האישה ואישה כלפי האיש. אדם שבונה בית בישראל זה לא סתם, הוא בונה עסק רציני מאוד, הוא צריך לדעת לשמור על החוקים והכללים וההלכות. תחייב לפרנס אותם, תחייב לרפות אותם, תחייב לטפל בה אם היא קורא לה משהו. והיא גם כן, כל החובות והזכויות שלה, כבעלה. כל אחד יש את הזכויות והחובות שלו. בין הזכויות והחובות יש בשולחן ערוך, שאם הוא רוצה לנסוע, מסכימו ביניהם לנסוע באיזה מקום, והמסלול של הנסיעה הוא מסוכן, היא יכולה למנוע את זה ממנו ולומר לו, אני לא מסכימה. הוא חייב לשמוע לה. כי אם הדרך מסוכנת, אז הוא חייב, אז הוא או שיוותר על הנסיעה, או שיחפש נסיעה אחרת, אפילו שעולה כפל כפליים, לא בדרך מסוכנת. שתיים, גם אם זו דרך שייתכן שאין שם אוכל, היא יכולה לעקב על ידו, והיא מוציאה לגלות צער, אני לא מסכימה לנסוע משם. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אתם לא ככה, אתם ויתרתם בי. כה אמר השם, אלא אנחנו נקראים קנה, הוא נקרא חתן. זכרתי לך שזה נעורך ועבר כבודותייך, לכתך אחריי במדבר, מדבר זה מקום שנחשים עקרבים ושרפים, וישראל לא דיברו מידה. אתם ויתרתם, והלכתם בארץ מסוכנת, ובארץ מסוכנת יכולה אישה לומר לבעלה, אני מסרבת לנסוע מפה, הוא חייב לשמוע עליה. והוא צריך, הוא אמור להתעכב בגללה. וכן, בארץ לא זרועה, מה זה לא זרועה? מקום שאין אוכל, כמו שאומר משה רבנו בפסוק, לא מקום זרע, תנא בגפן ורימון, מים מים לשתות, אפילו מים לא היה שם. והקדוש ברוך הוא לקח אותם משם. אומנם הביא להם הכל, אבל בכל זאת, הם לא התלוננו. היו ערב רב שמדי פעם, ולא נועם על משה למור מה נשתה, אבל ישראל עצמם, קודש, סופי. תן אחריו המדבר, בארץ לא זרועה, ולא דיברו, ולא שאלו שום שאלה. לפי זה כעת מובן, נשים בברותיי, יש, שאנחנו ברכים את הקדוש ברוך הוא תמיד, אז יש שליח ציבור שמברך ומבקש מהקהל לברך. יש לנו הלכה, שאם באים למשל להתפלל, תפילת ערבית או תפילת שחרית, יש יוצר של שחרית, ערבית זה גם נקרא יוצר, אבל כשאין שם יוצר, אשר בדברו מערים ערבים בחוכמה, זה נקרא יוצר בערבית. בזמן הגמרא, לא כולם היו מתפללים, ולא לכולם היה סידורים, כולם היו אומרים כן קריאת שמע, אבל את שאר נוסח התפילה, החזן היה מתפלל מילה מילה, מוציא אותנו ידי חובה. היום מתבטל המנהג הזה בגלל שלפעמים יש חזנים שהם לא אגונים, או שהם לא יראי שמיים, או שהם לא יודעים להוציא אחרים ידי חובה, או שהחזנים האלה בוראים מילה אחת או עוד אחת לא יצאנו ידי חובה. לכן היו מתפללים, חזן היה אומר תפילת חזרת השץ בכל פעם, אף אחד לא היו שומעים ויוצאים ידי חובה, עונים אמן ויוצאים ידי חובה. אגב גם היום יש מנהל, היה מנהל שמי שיש לו אזכרה הוא עולה חזן, זה לא כל כך טוב. עדיף שיהיה בבית הכנסת חזן קבוע שמכיר את התפילה, יודע להתפלל, מבטא את האותיות נכון. כי בטבע אדם שלא רגיל להתפלל כשהוא עולה בטוח יבלע מילה אחת או שתיים. ואם בולע מילה אחת או שתיים, הרב פריאוליס כותב, מענישים את אביו בגיהינם. זאת אומרת, לא רק שלא מציל את אביו, אלא להפך, מפיל אותו. כותב את זה גם לגבי ההפטרה, שאלה שפונים הפטרה. אם הוא קונה את ההפטרה והוא קורא אותה מלאה שגיאות, הוא העדר טוב מן ההכרח. עדיף שלא יגיד אותה בכלל, מאשר יקרא אותה. אם הוא ידע לפעול. או שיקנה מפתיר וייתן לתלמיד חכם שיודע. גם צעדנו היום לא כולם יודעים, כי בתלמודי תורה לא תמיד מלמדים אותם לקרוא בתורה, ולא תמיד מלמדים אותם הפטרות. יש תלמודי תורה שמקפידים על זה, אבל הרוב לא מקפידים, וזו בעיה גדולה מאוד. ואתה רואה, בושה וחרפה, אחד שבגר תלמוד תורה או בגר ישירה, בפסוק אחד לא יודע להגיד כמו שצריך. עד שאומר לך פסוק, שבעה טעויות בפסוק.
יש כאלה גם היום קוראים לעצמם מקובלים, מעושה נפלאות, ומושא לשון. פסוק לא יודע לקרוא, פסוק. בושה וחרפה, נורא בהמה. היה חרם בטורקיה לפני 150 שנה, רבנו חיים פנאץ שעשה חרם, שלא יוציא אדם את בנו מהתלמוד תורה עד שלא ידע את כל התנ"ך בעל פה, עם הטעמים והנקודות וכל הדקדוקים מלא. זה היה ילדים בגיל 12, 10, 12, היו יודעים את כל התנ"ך בעל פה. מה נגיד אנחנו? אבל מה? ויודעים את זה עם התרגום והפירוש, ויודע את, את התרגום שלו בטורקית, בלדינו, בשעת ארצות ערב, בערבית, ויודעים להגיד את התרגום. הוא אומר לך, פסוק עם התרגום שלו, מבאר אותו. יודע את פירוש הפסוק. זה בושה וחרפה, אנחנו נבוא שם לבית דין של מעלה, ישאלו אותנו, אומרים, תגיד לי איזה פרק בירמיהו, תגיד פרק באיוב, לא יודע בכלל איפה זה איוב, איפה זה ידפדף. אחרי שאולי אחרי הקריחה וקדימה מאחורה שאלו אותו איזה משהו בפוליטיקה והוא פרשנות יש לו מפה עד הודעה חדשה מה שהיה ומה שעתיד להיות וכל יודע רק תורה השם מרחם עלינו אבל כן צריך מאוד זהירות לדעת לשמור את המסורת לדעת לקרוא כמו שצריך שאדם יהיה יודע ובקי בכל הפסוקים בכל החברים כמו שאמרו לדעת. עכשיו, נחזור לענייננו. יוצא איפה שבאמת קריאת הפסוקים והדקדוק בהם היא חשובה מאוד מאוד. מה דיברנו? לא, מה דיברנו?
הפסוקים.
איך? מה האותיות?
חזוני,
בולים מילה. כן, לכן צריך מאוד להיזהר שלא יזע איזה אות או איזה תירה או איזה דבר אלא יקרא את התורה כמו שצריך. אז ברכו נסביר מה שהיה. חזן היה עומד להתפלל, אז הוא כשבא להתפלל ערבית או בא להתפלל שחרית יוצר, הוא היה עומד לבד נקרא פורס על שמה. הוא עולה לתיבה, עומד, אומר קדיש, ואחרי זה אומר, שימו לב, אני כעת נושא אתכם לתורה, ברכו את השם המבורך. הם עונים, ברוך השם המבורך לעולם ועד, ואז הוא מתחיל את היוצר בקול רם, ואנחנו שומעים. ברוך אתה השם יוצר המאורות, עונים אמן. ברוך אתה השם, אנחנו לא אומרים איתו, הוא אומר בקול רם, בקול גדול, מצלצל כפעמון, שומעים מילה מילה, כמרגליות, אהבת עולם, אהבתנו. שם אלוקנו, אנחנו יודעים את החמאת הלאה, אבין מלכנו, בעבור שמחה הגדול, בעבור לבותר שובת חובה. מילה מילה מוציא אותה, חותך את האותיות בצורה הכי מוחלטת. ברוך אתה השם המוחר ועמו ישראל באהבה, אמן. ואז כולם אומרים שמה ישראל. עמי הארץ מסכנים בקושיות האם רק פסוק ראשון. אבל השאר, כולם אומרים כל השם הישראל, עד השם דורכם באמת. מגיעים לשם, שופקים, הוא עומד ויציא ולחום וקיים. ברוך אתה השם גאל ישראל, עומדים עמידה. בערבית אותו דבר. עומד ואומר, ברכו את השם המבורך, עונים ברוך השם המבורך לעולם ועד, שופקים ומברך, מערים ערבים, אמן. מעורב את עמו ישראל, אמן, שמה ישראל. אחרי זה גאל ישראל, אמן. שומע עמו ישראל עד אמן, אומר קדיש, עומדים עמידה. זה היה סדר. היום בגלל שיש חזנים שאינם הגונים, או שהם לא כולם בקיאים ויודעים להוציא את זה חובה, לכן טוב מאוד לתקן שבכל בית הכנסת יהיה חזן קבוע, שהוא לא יהיה, לא אזכרות, אין אזכרות, אזכרות יש קדיש, לא אזכרות ולא שום דבר אחר, אין, חזן קבוע, נקודה. גם מקום קבוע צריך שיהיה בבית המדרש, לא כל אחד יעשה. עכשיו, שימו לב ברכת המזון. ברכת המזון זה אחר. ברכת המזון, שהוא בא לברך, אנחנו אוכלים, נגיד קבוצה של שלושה איש במעלה, או עשרה במעלה, עומד אחד, או המבוגר שבהם, או החשוב שבהם, אומר ברשותכם, אנו שמיים, נברך שאכלנו משלו. אומרו שאכלנו משלו. אם זה עשרה, נברך אלוקינו שאכלנו משלו. ואז הוא מברך, ואנחנו שומעים, יוצאים ממנו איזה חובה. אבל הוא מברך בכל, מילה מילה. ברוך אתה השם עזן את הכל, עונים אמן. על הארץ, על המזון, אמן. יוצאים את החובה, ממשיך. אחן השם אלוקנו, ברוך אתה השם בונה ירושלים, אמן. ממשיך, ועד האל אבין מלכנו, הרחמן, כל הרחמן, עונים אמן עליו. הוא מוציא אותנו את החובה. עכשיו נשאלה שאלה, למה בבריקת המזון שהוא מוציא אותנו את החובה, מה הוא אומר, אם אנחנו עשרה, נברך אלוהינו שאכלנו בשלושה אלוקים, הוא מזכיר. ולמה בתפילה ברכו את השם המבורך, השם הוויה זה רחמים, אדם עולה לתורה אותו דבר, למה שאלה עולה לתורה הוא צריך להגיד ברכו את השם המבורך? כי הוא מוציא אותי ואותך ואותנו ידי חובה בברכות ובקריאת התורה, כי במקור הוא צריך לקרוא בתורה, כיום לא כולם יודעים בקיאים לקרוא בתורה, אז יש לנו מה קורה חזן שקורה בתורה. אז שוב הוא אומר לנו, שימו לב רבותיי, אנחנו צריכים השבת שבעה עולים, אני אחד מהם, ברכו את השם המבורך. אנחנו עונים לו, ברוך השם המבורך לעולם ועד, ואז הוא מברך את הברכה, וצריכים עשרה לשמוע את הברכה, אם לא זה חס ושלום, יכול להיות ברכה לבטלה, ולענות אמן. אנחנו צריכים להרים את קולו. הפוסקים כתבו נגד אלה שקובעים דעה בשקט, אתה לא מתבייש? אם הם מביאים לך כעת $1,000, מישהו היה לוקח לך את החומצה, איזה צעקות היית צועק? למה כאן? אתה בא לברך את הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר לברך בשקט. תגיד בקול שכולם ישמעו, שמחבנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. עשה את זה בהתעוררות. אבל השאלה במקומה עומדת לנו שם האלוקנו, ולמה כאן השם המבורך? הסוד הוא זה. יש לנו הלכה, דברים היום, סוציאליים, לא סוציאליים, מנהיגים חברתיים, לא חברתיים, כאילו, קדם פרדי, הם שוכחים, כשהם יושבים שם על הקורסה עם אור של צבי, אז הם שוכחים את כל העניים ואלה שנוברים בהשפטות, המסכנים והאומללים. הגמרא אומרת שאם אתה לקחת פועל יהודי, הוא צריך ללון אצלך בבית, הרי הפועלים שלהם היו כמו עבד עברי, עוד מעט נגיע, פרשת משפטים. קנה עבד עברי, קנה אדון לעצמו. מה כתוב בתורה? כי טוב לו עמך. מה פירוש עמך? אמרה הגמרא עמך במאכל. אתה אוכל עגל? אתה לא יכול לתת לו שניצל, תן לו עגל. אתה אוכל גדי, בשר גדי צלוי? הוא צריך לאכול גדי צלוי. אין, יש רק מנה אחת, הוא יאכל את המנה של הגדי, אתה תאכל את הפטטה. אין מה לעשות, יהודי עבד עברי זה כמו אדון לעצמו, אבל לא שאלה להתחיל להתיש אדון להתחיל לתת הוראות לבעל הבית שלו, אבל שאדם ידע. מה אומר יותר מזה? הוא צריך לישון אצלך בבית. אתה ישן על מיטה, הוא ישן על מיטה. אתה ישן על מזרון כזה, הוא צריך אותו מזרון, לא פחות. ואם אין לך רק מזרון אחד, אנחנו אומרת הגמרא, הוא ישן על המזרון, אתה ישן על הארץ. כי הפסוק אומר, כי טוב לו עמך. זה עושה את השולחן ערוך, זו הלכה. תראו איזה מוסר עבודה, מלפני 3,300 שנה. יודעים מה זה? בזמן שאלה הגויים שמדברים איתנו, אבותיהם היו על העצים, ומוכרים עבדים, אנחנו היה לנו חוקים כאלה, חוקים ומשפטים. תראו לי איזה דת בעולם יש כשאדם קם מהשינה צריך ליטול ידיים ולברך אשר קדשן במצוותיו. תראו מה זה עם ישראל, עם קדוש. סתם אומרים על עם ישראל שהוא עם קדוש, זה לא מליצה, זה דבר מהותי, טבעי. אז הוא אומר עכשיו יוצא איפה שאם אדם לוקח עבד צריך לחייב לתת לו את האוכל. עכשיו אנחנו נקראים עבדים של השם יתברך, והנחה שאנחנו מקיימים את העבודה. אם חס ושלום לא, זה בעיה. אז אדם עובד את השם. פללת היום 3 תפילות. למדת תורה. קיימת מצוות. אז הקדוש ברוך הוא על פי דין נותן לך פרנסה. נותן לך את הלחם. נותן לך את האוכל. ואז שאתה בא לברך בקעת המזון, אתה אומר לברך אלוקנו שאכלנו בשלו. אלוקים זה דין. כי לפי שולחן ערוך, הקדוש ברוך הוא צריך לפרנס אותנו, שאנחנו עושים את רצונו. אבל לא ראינו בשום מקום שאדם שיש לו פועל, הוא צריך גם ללמד אותו השכלה. או לדאוג לתואר DA ו-DA ו-DDT ואני יודע מה, וכל מיני תוארים שיש, זה לא ראינו שחייב. ואילו הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד לפני משורת הדין, נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו, זה כבר לא חובה, לא בשולחן ערוך, זה לא מובן שאתה צריך ללמד את העבד גם שיעורי תורה, לא. יש לי עבד, הוא צריך לעבוד, הוא צריך לספק לו אוכל, וגם אם חס ושלום הוא חולה, לטפל בו, זה בעיה, זה ביטוח, אתה בטוח, ביטוח מקיף יש לו. יש לך עבד, עובד, כל התנאים הסוציאליים, אתה חייב לתת לו מלא, ולא רק זה, אשתו, ילדיו, הכל עליך. הכל עליך, זה מסע כבד מאוד. אז זה לא כן, זה על פי דין, אבל חינוך, לא. יוצא שעכשיו בברכת המזון אנחנו אומרים לברך אלוקנו שאכלנו משלו, כי זה לפי הדין, הוא קיים איתנו לפני הדין, נתן לו פרנסה, לכן להתקין מחיה ומזון לחובר אותם, שברה ברחמה, ברוב חסדה, כאמור פותח את הדרך, מסביר לפני הרצון. אבל לימוד תורה זה תוספת, זה רחמים. לכן בתורה אנחנו אומרים ברכו את השם המבורך. המשבעים לומר שמה ישראל ברכו את השם, זה כבר מידת הרחמים. לכן אמר זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כנולותייך, אכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זה חסד שזה לפנים משורת הדין שעשה איתנו הקדוש ברוך. עכשיו עוד אמר זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כדולותייך. ידוע שישראל יצאו ממצרים, עשינו ברית עם הקדוש ברוך הוא, ובאותה לילה עשו ברית מילה. מראה אומרת שהיו לא מרובים, משה רבנו הודיע עליהם ללכת לאסוף כסף זהב, אמרו אין בעיה, כל אותם ימים מ-10 לחודש ניסן עד ערב פסח היו עסוקים ללכת לקחת ביזת מצרים, לקחו בדלתות, לקחו מהם כלים, גדים, סמלות, מה שצריך, הכל בסדר. שרבים אומר להם מה לא, צריך לעשות ברית. בליל פסח אנחנו נאכל את השה, כל אחד קנה שה, איש לפי אוכלו, תחוסו על השה, ככה אמר הפסוק. קשרו את השה לקרעי המיטה, צריכים לאכול אותו. אי אפשר לאכול את קורבן פסח עם ערלים. פסוק אומר, לכל ערל, לא יאכלו. אז הם התעצלו, לא רצו למות. מואב, ברית מילה, אפשר להתפוצץ. משה רבנו מהול. עכשיו משה רבנו מחכה, רואה שהם לא נימודים. מה עשה משה רבנו? הלך וצלה את הקורבן פסח שלו. והקדוש ברוך הוא הוריד ריח של גן עדן, והריח של השה עבר בכל מצרים, וכל מי שהיה מריח היה מרגיש שהולך להתעלף. באו ישראל, אמרו משה, תן לטעום מהגדי שלך. אמר, לא אתן, עד שלא תמול. משה, אם אתה לא נותן, אנחנו הולכים למות. אבל אסור לאכול משערן. אמרו, בסדר. אז ששת, 60 ריבו, 600 אלף יהודים, נימונו באותו יום. ערב פסח. ואיך זה היה? מה שואלת, איך זה היה? משה היה מוהל, אהרון פורע, ויהושע מוציא דם, מוצאת דם, והקדוש ברוך הוא ריפא אותם באותה לילה, ולקחו מהדם של המילה, אחר כך שחטו את קורבן הפסח, הרגו מהדם של המילה עם דם הפסח, וציירו עוד ה' על המשקוף, ולא בא המשחית אל בתיהם לנגוף. זה נקרא בעוד שתי שבתות, פרשת בו. לא הייתה ראשי לבוא לבתיכם לנגוף. ועבר השם לנגוף את מצרים וכו'. ואז צלו את מצרים ואכלו את הפסח. אז עשו ברית. עשו ברית, זה עוד ה. כן, העם שיוצאים ממצרים, הם היו, זכרתי לך חשת נעורייך, זה העוד ה שהם קיבלו, אהבה קיבלו לחייך. אבל, הרי זה קיבלו גם תורה. אחר כך קיבלו גם מצוות. אז נהיה כבר גם וב ה, לא רק עוד ה, אלא גם וב ה. אז במצרים, מה קיבלו אחר כך? מצה. כזו עכשיו, מצה היא צורת עוד ה. יש לנו 3 מצות בדרך פסח. שימו לב שאנחנו לוקחים מצות, אז תמיד אדם צריך לדאוג שיהיה לו 3. מצה היא 3 פעמים ה. אבל כל ה יש לה צורה אחרת, שזה סוד גדול. אמר רבנו אבי, ההי יש לה שלוש צורות. די, דו, לתברים. ככה זה הקוד של זה. מה פירוש? די, יש ה' דלת עם יוד. זה ה' העליונה. זה ה' המצה העליונה, דלת יוד. מצה האמצעית זה דלת וב. מצה השלישית זה שלוש ובים. וב גג, וב רגל ימין, וב רגל שמאל. של שמאל יותר קטנה. עכשיו, לכן אנחנו חוצים את המצה בשתי חלקים. אחת דלת ואחת וב, את האמצעית. ולא את העליונה, משהו שלמה. לכן אומרים, הן נחמניה, די אכלו אבטנה. אנחנו גם אומרים, הן, לא הנחמניה. אלא הן נחמניה, הן, ולמוס דעות, הן. נחמניה, עליהם העוני, די, דלת יוד, אכלו אבטנה ועד המצרים. עכשיו, המצר היא נרמז דעות, אז הם זכו למצא בפסח, שם במצרים. אומר הזוהר הקדוש, אחר כך יצאו למדרגה יותר עליונה, וזכו גם באות וב. לכן אמר להם, קודש ישראל השם, פרוקדיו ישמו, רעה תבוא עליהם, זהו משהו. עוד יש קודש ישראל השם, אנחנו נמשלנו לתרומה. אומר הרב חידה על השלום, ידוע שישראל במצרים, עוד לא קיבלו את התורה, עדיין לא היה להם קיבלו, אבל היו מוסרים את עצמם על קידוש השם. והקידוש השם הכי גדול שהיה, בקורבן פסח. מה היה בקורבן פסח? הם אומרים למשה, משה רבן אומר לפרעה, אין נסבח את אוהבת מצרים ועיניהם ולא יזכרונו, האלוהים של מצרים היה תלה. הם היו עובדים את התלה. למה? תלה זה ראש הגלגל המזלות, והם היו מאמינים במזלות, והיו מקריבים לו קורבנות. אז בתלה הם לא נגעו בכלל. והקדוש ברוך הוא מצווה אותם לקנות תלה, זה איזה תלה. לקשור אותו לקרעי המיטה, וכל מצרי שרואה יהודי שואל אותו מה זה, אומר לו אני צריך לשחוט את זה. את האלוהים שלו ישחט. ואחר כך הפסוק אומר, לא תאכלו ממנו נער בשם ירושל במים. למה אני יושב את זה במים? יגיד, זה אולי תפוח אדמה בצורת תלה. או כל מיני, אני יודע, יש ניצל בטעם אוף, יש ניצל בטעם זה. כל אחד ממציא לנו כל פעם פטנטים. אז זה, רואים, זה תלה. ועוד מה, ראשו כהר הקרבו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, נו, אני היום גננת. אני היום גננת. אז משה רבנו אומר, תשאירו את זה שלם. אומר הזוהר הקדוש שהעצמות של התלה היה שלם, וזרקו את זה גם בחוץ שלם. למה? היה מצרי אומר, לא, זה לא תלה, זה הודו שהגיע מאמריקה. אז לא היה להם הודו. ידעת, אני לא הודו. שני אמר, לא, זה לא תלה, זה אני יודע, זה הכביש אחר, הכביש תאילנדי. כל אחד ימציא איזה משהו. חבנה אמר להם הקדוש ברוך הוא, שעצם לא תשברו בו, שכולם יראו שזה תלה, תלה, נטו תלה. ואז באמת המצרים הזדעזעו, וכאן כל יהודי פחד על עצמו, יכל המצרי להרוג אותו. מה, אתה תעסק עם האלוהים שלו? מסרו את עצמם על קידוש השם, ובסיני פרחה נשמתם, נעשו בריאה חדשה. למה אומר את זה? אומר הרב חידה, שהוא מצא באיזה ספר, קודש ישראל השם ראשית תבואתו, ישראל נקראו תרומה. אנחנו נקראים תרומה של העולם. תרומה, אם חס ושלום היא נטמא, צריך לשרוף אותה. ותראו במשנה, בממ הדליקין, שאנחנו עומדים כל ערב שבת, ולא בשמן, שריפה. מה זה שם שריפה? תרומה שנטמאה שצריך רק לשרוף אותה, אין התקנה, רק שריפה. השריפה, כהן יכול להשתמש בשמן שריפה. היום בימינו, אם יש לך תרומה של שמן זית, שמן זית זה חייב תרומה מהתורה. שלוש דברים יש מהתורה. דגן, שזה חיטים, תבואה, כוונה, כל חמש מיני דגן, דגן, תירוש, זה יין, אם עשית יין, ונגמר המלאכתו בידך, ביד היהודי, אני צריך להפריש ולתת לכהן, וגם ללוי, ויצהר. עד היום יש יהודים צדיקים, שעושים דווקא לפני שבוע היה לי איזה מישהו עם בעל יקב שעשה יין והפריש 9% לתן ללוי. זה לא פשוט, לא כל אחד. היום עושים עסקאות עם ה... איך עושים הבדצים? עושים איזה עסקה עם לוי, נותנים לו איזה 100 שקל והוא מבטר על ה... תאר לך לפעמים זה מיליונים של חביות או מאות אלפי חביות, הוא צריך לתת מזה מעשר. הרי יש מעשר ראשון, יש תרומה גדולה, יש מעשר ראשון, יש מעשר מן המעשר, ויש מעשר שני. מה, תרומה גדולה זה הולך לכהן, היום אין, אנחנו תמאי מתים, כהן לא יכול. מה כן יכול כהן להשתמש? רק בשמן זית נשרפה. השמן זית בכהן בשביל הדקת נרות שבת הוא יכול להשתמש. שמן זית לכהן, אני מדגיש לכהן, בשביל נרות חנוכה יכול להשתמש. שמן זית בבית הכנסת, בתנאי שבבית הכנסת יש כהן, אני יכול להשתמש להדליק נר של בית הכנסת או נר של חנוכה בבית הכנסת. כי זה נקרא שמן שרפה. אחר כך יש את ה10% שזה מעשר שהולך ללוי, אבל מתוכו אני לוקח 1% שזה מעשר מן המעשר, שזה מה שנשרף. ויותר אחד ממאה זה תרומה גדולה, חיטה אחת פותרת את הקרן. עכשיו, ה9% האלה, הלוי יכול להשתמש בזה חנוך. עכשיו, לדוגמה, אתה זורע בבית, תפוחי אדמה, וזה מצוי עובר, אנשים זורעים בגינות היום, קולורבי, תפוחי אדמה וכדומה, חייבים להפריש מעשרות. אנשים יש להם עצים של קלמנטינות, שאל אותי השבוע אחד ברדיו, יש לו עץ לימון, 10 שנים להוציא פירות. פתאום השנה, החליט להוציא פירות. עכשיו, מה הוא עושה? צריך להפריש מעשרות, פעם ראשונה, עם ברכה, כי זה העץ, ואתה לוקח את זה מהעץ. עכשיו, קונים מהשוק, אנחנו מסופקים, זה הופרש או לא הופרש. אז אנחנו מפרשים בלי ברכה. אבל כשאנחנו יודעים בטוח, ולוקחים משטח, חייבים להפריש עם ברכה. כמו בתרוגים, זה מצוי הרבה. הולכים לשחר לקנות את תרוגים וכדומה. אני צריך להפריש עם ברכה. אז זה, וזה חיוב. 9% עולה פרדבים. שמן זית, צריך לתת ללוי, עשית שמן זית, שמן ללוי 9% מכל השמן זית שיצא. יין עשית 9% אתה נותן לכהן. וכן על זה הדרך, כל דבר ודבר. אז זה הולך באמת לכהן. עכשיו, תרומה נשרפת. כל דבר קודש נשרף. אומר עליו חידה, ראיתי מי שכתב שישראל נקיים תרומה. ואנחנו נטמנו על ידי יצר הרע, אז חס ושלום, חס ושלום, היה צריך חס ושלום שריפה. אומר לא, הקדוש ברוך הוא אומר לא, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. לא, ישראל, הם מסרו את נפשם על הקדוש ברוך הוא, ואז כיוון ששמה מסרו נפשם במצרים שהם קיבלו עליהם לעשות קורבן פסח. אחר כך עמדו בהר סיני, הגמרא אומרת על הפסוק נפשי יצאה בדברו, כשעמדו בהר סיני ושמעו אנוכי ולא יהיה לך מפי הקדוש ברוך הוא, פרחה נשמתם. פרחה נשמתם. אז מתו, ממש מתו. פרחה נשמתם. עכשיו באה נשמה חדשה, נעשו בריאה חדשה, ואז הם חזרו להיות מחדש לפתח הרי במדבר וארץ לא זרועה. הכוונה נעשו קודש, עכשיו לא נטמאה תרומה. נהיו מחדש חדשים, נהיו מחדש קדושים וטהורים. שנה מלאו 31 שנה לפטירתו של מור אבי, מור זכינו, שהיה ההיבודה שלו. ואם הזכרנו בעניין של תרומה, בעניין של קדושה, צריך לדעת, רבותיי, שאם נזכיר מידה אחת שלו, כיוון שסניגוריה, שמזכירים צדיק בשמיים, אז הוא מעתיר עליהם. כתוב גם במדרש, שאם מספרים הנהגותיהם, לא מעשיות, כמו שמספרים פעמים על אחד ששרף את המצלמה, והשני ניסו לצלם אותו ונשרפה המצלמה, והשלישי לא היה נגמר הדלק באוטו, אז הוא שם ערק והאוטו נסע עוד שבועיים. מה נתקע מינה? מה אנחנו נלמד מזה? צדיקים שמספרים עליהם סיפור, הנהגה בעבודת השם. מסירות נפש, לא לאבד אפילו רגע אחד מהחיים בשום דברים בטלים. אלא כל הרגעים קודש לתורה. אין שנייה שלא עבד את השם. אין שנייה שלא למד תורה. היה, אני אראה לכם בפירור, היה קבוע. היה ממנה אותי בליל שישי, השיעור מתחיל ב8:30. היה רוצה לנמנם איזה 20 דקות, עייף מאוד, ישן, בלילה הקודמת, קם בעלות השחר, אם לא בחצות. וכל היום למד תורה לא נח. עכשיו צריך לילה שלם, וצריך שאדם בא לתת שיעור לאחרים, חייב שמוחו יהיה צלול, יהיה מרוכז, שלא יהיו לו הפרעות, שלא יהיו לו תלבולים. אז צריך ללמד תורה כהוגן. אני הולך לשאול, אומר לי, תעיר אותי בעוד חצי שעה. אף פעם לא היה שיערתי אותו. תמיד קם 5 דקות קודם. ככה, זריזות בעבודת השם, דבר מבהיל. היה גם כשהיה צעיר, גם כשהיה זקן. אף פעם שהיה להשיג אותו לבית הכנסת. ראשון, נכנס ראשון, ריצה, מהירה. אין אצלו דקה שתלך בדברים בטלים. שיפרת לכם כמה פעמים. מהיום מספר סיפורים, אנחנו קוראים, אפילו אגדות חז"ל, מזה ביטול תורה. למה? מה אתה לומד זה? זה, אז מה הספר הזה? זה מתי שיש 40 חום, לומדים ספר סיפורים. כשאתה בריא, אתה צריך ללמוד הלכות, צריך ללמוד גמרא, צריך ללמוד משנה, לדעת עוד תורה, עוד איזה משהו. זה מסירות נפש, להראות מה זה מעלה שלך. לא היה דבר שמרגיז אותו, מקומם אותו, כמו חס ושלום, איבוד זמן. וגם דייקנות בעבודת השם. שכל דבר אדם יעשה את זה באופן רציני, אך ורק בשביל השם יתברך, לא לאיזה תועלת אישית, לא לאיזה דבר שאדם יחשוב על זה בשביל נפקה מינה של כבוד או של פרסום או של חס ושלום, של איזה דבר שלא יהיה. אלא הכל עבודת השם נטו רצונו של השם יתברך. היה המסירות נפש, זה מבהיל. השינה היה בקושי ישן שעתיים בלילה. אני הייתי נדהם איזה מסירות נפש. וכל היום לומד תורה. כשהולך ברחוב, היה לפעמים בורח מסמטאות, ולא הייתי מבין למה. היה רואה מרחוק איזה מישהו, שיכול להיות שמישהו הזה יעקב אותו בדרך וישוחח איתו איזה עוד דקה, יאבד לו את הזמן, אז בורח עושה עקיפה מאוד רחוב אחד, כדי להגיע בדרך הכי מהירה לבית הכנסת, בלי שאף אחד ידבר איתו, בלי שאף אחד יפריע לו. מסירות נפש בעבודת השם, בצורה שאי אפשר לתאר. ונוסף לכל זה, ממון זולתו, זה מלמד אותנו הרבה מוסר עבודה. הוא היה עובד בחוץ לארץ, אצל שר האוצר היהודי, והיה מוסר נפשו. הוא אמר לי שכמה פעמים הוא ראה שניסו אותו. הבן מצא שטרות של כסף, מפלחות ברצפה או באשפה, הוא היה אוסף את זה והולך לבעל הבית. בסוף התברר לו שבכוונה עשו רצו לדעת אם הוא איש נאמן או לא נאמן. אחרי שראו את הנאמנות שלו, סיפר לי שפעם אחת הגיע שר האוצר של בריטניה לעיראק. אז העיראקים היו תחת השלטון של הבריטים. למעשה זה היה ממשלת בובות, היה מלך פייסל, זה כאילו שמו אותו בשביל התמונות, כמו שאומרים. והיה שם הממשלה שהבריטים היו מנהלים אותה. אז השגריר הבריטי מכיר אותו, היו מנהלים שם עסקים, הוא היה הפקיד הראשי שם. אז ביום שבת הוא היה לבוש חלוק, בחול היה הולך עם חליפה עניבה, פס, היו קוראים לזה פס, נענו כובע אדום כזה, חצי אדום, חצי שחור, אחר, כובע יפה. ובשבת בכלל אין את הזה, יובש חלוק, כמו של יהודי, חלוק פסים, עליו מעיל, והכל, עליים אחרות, הכל אחר. והנה יום אחד, יום שבת, אומרים לו בבית הכנסת, יושבים שיעור. אומרים לו, יש אנשים בחוץ, משלחת מכובדת, רוצים אותך. יצא החוצה, רואה איזה רכש שרד, לא פחות ולא יותר, שר האוצר הבריטי הגיע. ואיתו השגריר. ואיתו אחד העובדים הגויים של המשרד. אמרו לו, אנחנו צריכים לעשות איזו עסקה, ורצינו את הספרים, ואמרו לנו שבידך המפתחות. באנו הביתה, לא היית, שאלנו איפה אתה, אמרו את הכנסת. אומר, אני הייתי עדיין יהודי בגיל 25 ורוציתי את השעון, היה לו שעון כיס. פתחתי את השעון, היה 3:30 אחר הצהריים. אמרתם, תראו, אני יהודי. בעוד 4 שעות יוצאת השבת. ואז אני מוכן לעשות מה שתרצו. לשרת אתכם מה שתרצו. אם אתם רוצים, יש את המפתחות נמצאות אצל פלוני אלמוני, אבו אחמד, אבו ג'מיל. תלכו אליו. אבל אני לא אוכל, אומר, השר האוצר, הוא דבר איתם אנגלית, הוא היה מדבר אנגלית שוטפת, אנגלית, צרפתית, שוטפת. אז הוא, לפני שנפטר בשנה, קיבל אירוע מוחי. אז היה צריך לעורר אותו. אני רציתי לבדוק אם הוא בסדר, אם הוא, זאת אומרת, יוצר קשר, כתבתי לו איזה משפט באנגלית, קרא לי אותו מיד. אז ידעתי שהוא חזר לאיתנו. אז הוא היה, אמר לו, דיבר איתנו באנגלית, אמר לו שר האוצר, שתחווה לו, עשה קידה כדרך הצילים. אני מכבד אותך שאתה יהודי, אתה את השבת שלכם, אני חוזר למלון, ואני דוחה את הפגישה למוצאי שבת, עד שהשבת יצא. אומר, זה שמחתי שזכיתי לעשות קידוש השם. עכשיו, כשסיים שם את העבודה, לפני זה מה עשה? ישב שם, כל הילה היה יושב עוד 4-5 שעות, עד שחברים שלו אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, אני מפחד, אולי גזלתי את בעל הבית, שלא עבדתי מספיק טוב. עוד דקה קודם יצאתי, עוד דקה איחרתי, אני צריך להשלים את החסר. עדיין לא נרגע. זה לי הוא סיפר. אומר, אמרתי אולי לפעמים דוד שלי הגיע לעבודה, הבלקתי לו, בערבית אומרים פנקה, פנקה זה מעבר. עוד כמה דקות. או כוס תה על חשבון הבית, חיבתי מישהו אורח אישי שהיה לי. זה גזל. אני הולך לבקש מבעל הבית שלי מחילה, הוא ימחל, אבל אני לא רוצה מחילה, אני רוצה להחזיר. אני אשים כסף בקופה, יש חשבונות, יראו את זה, יגלו את זה. מה אני אעשה? אתחכם, הוציא מהכיס שלו 100 לירות, ורק יש זה המון כסף אז. זה שתי משכורות חודשיות. קנה בזה בולים, והכניס את זה לתוך הכספת של הבולים. ככה לא יגלו, אבל זה בולים של הבניין, של העסק. ואז פעם כל חוזה היה צריך לשים בולים. בולי הכנסה, בולים של דואר וכדומה. קנה מכיסו בולים, והכניס את זה שם, ועזב את העסק וחזר ובא לירושלים אל הקודש. שרה שלכם כל, זכותו תעמוד לנו ולכם.